ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של המוסף, המוסף לספרות באתר הספרייה הלאומית. האורחת שלנו הפעם היא הסופרת, החוקרת והאקטיביסטית תמר ורת זהבי. בין כתביה ישנם ספרים דו-לשוניים לילדים, בערבית ובעברית, שורה של ביוגרפיות לנוער על גיבורות וגיבורים, או כהגדרתה, על מיתוסים בני זמננו, וגם את הספר אני ילדה פוליטית, שתמר כתבה עם סלינה משיח, ספר שעוסק באינסטינקטים הפוליטיים שיש לנו מסתבר מרגע לידתנו ממש, ובאופן שבו ילדים מפענחים יחסי כוח והבנה של קונפליקטים מתוך המציאות ומתוך ספרות ושירה שמיועדת לילדים. הסיפורים שלה על כך היו מפתיעים מאוד. שמי דפנה לוי, אני מאורחות המוסף, ואתם כאמור מוזמנות להאזין לשיחתנו. אז שלום תמר ורת זהבי, וברוכה הבאה לפודקאסט של המוסף.
היי.
התירוץ הרשמי לשיחה הזאת היה צריך להיות מלאת 60 שנה לנאום הידוע של יש לי חלום, של מרטין לותר קינג, שבאמת נחשב לאיזה טקסט מכל הבחינות, לא רק מבחינה היסטורית, פוליטית וכולי, גם מבחינה, אפילו מבחינה ספרותית, הוא נחשב לטקסט מאוד חשוב ומיוחד. והרעיון היה לשוחח איתך על הביוגרפיה שכתבת לנוער על מרטין לותר קינג. אז אולי בכל זאת נתחיל מזה, כי יש כל כך הרבה מקומות להרחיב, והעיסוק שלך בפוליטיקה, בכתיבה לנוער ולילדים, ובביוגרפיות שאת בוחרת, הוא רחב יותר מזה, אבל נתחיל ותספרי לי איך הגעת לכתוב דווקא על מרטין לותר קינג, והאם היו בתהליך הכתיבה עליו, והאם היו דברים שהחלטת שהם חמורים מדי, או קשים מדי, או שאי אפשר להסביר אותם לנוער.
אוקיי, אז באמת מהרגע שהתחלתי לכתוב, שהוא היה כשהתחילו להיוולד לי הילדים, כל הכתיבה שלי הייתה פוליטית בצורה מאוד מאוד מודעת. מי שהייתי בהיריון, אני יכולה לחלוק איתך, שאני חשבתי שאני אעשה הכל שהם לא יהיו בצבא. זה היה אובססיה שלי ממש. אז באמת הספרים הראשונים שלי היו קודם כל דו-לשוניים בעברית ערבית, עם נוכחות גדולה של המקום כאן, כאן ועכשיו, אם זה היה על מחנה פליטים דייש, אם זה היה על אנחוד לפני שהיא הפכה לכפר כן מוכר, הייתי מאוד כזה על זה.
שמעתי אותך באיזה ראיון אומרת שבספרים שלך השפה העברית והשפה הערבית שכנו יחד, אחת ליד השנייה על הדף, ולא קרה כלום.
חלקו, נכון, בערבית למעלה.
כן.
כי נורא אהבנו את זה, עבד אל סלאם יונס ואני, שאיתו כתבתי, כשהיינו באים למפגשים עם ילדים, בכל הארץ ממש חרשנו, תמיד שאלו אותנו למה הערבית למעלה, וכזה החזרנו את השאלה, ו...
כן.
ואז באמת נהיה שיח עם ילדים בכיתה א', ב', על הגמוניה של שפות, זה היה מדהים. ואז העורכת שלי בעם עובד, שקוראים לה דלית לב, אמרה, זה היה הרעיון שלה, למה שלא נעשה סדרה על לוחמי חופש, ואמרתי לה אחלה.
היה ברור לך שאם את כותבת ביוגרפיות, אז את כותבת על אקטיביסטים?
כן, לגמרי, זאת אומרת, היה ברור לי, הכתיבה שלי היא מאוד, מאוד מאוד מודעת, אני לא כותבת בשביל הכיף, על אף שכיף לי לכתוב, אני כותבת מאוד, מאוד מאוד אקטיביסטי לכאן. אז באמת כשדלית הציעה לי, מיד חשבתי איך אני משתמשת באז ושם לכאן ועכשיו.
אז ושם זאת אומרת שנות ה-50 בארצות הברית, והמאבק של השחורים על שוויון זכויות, איך להשתמש בו ולהביא אותו להיות רלוונטי לכאן.
כן, כן, זאת אומרת, כאילו חוויתי את הפיצול הזה, ואמרתי לה סבבה, נלך על זה. תראי, מה שאמרתי לעצמי, זה שאני יוצרת מיתוסים אלטרנטיביים למיתוסים, מיתוסים של דבורה עומר.
שעסקה רק בדמויות בתולדות העם היהודי או הציונות,
כן,
אפילו.
כן, שמאוד השפיעו עליי כילדה, אבל יש פילוסוף שקוראים לו סורל, זאת הבת שלי שסיפרה לי עליו כזה, שבאמת הוא הביא חזק את העניין של המיתוסים העכשוויים, שהדרך לשנות מציאות, היא ליצור מיתוסים עכשוויים, לא יוונים וכאלה. נורא הדהד לי נכון, ואמרתי, הנה, אחלה, מרטין לותר קינג, הוא מיתוס. הוא מיתוס שאני רוצה לקדם. וכשאת מקדמת מיתוס, את באמת מבטרת, בדיעבד אני מצטערת שוויתרתי על כל מיני נקודות באישיות שלו, שהוא היה מאוד מאוד שוביניסט, מאוד כוחני וזה וזה. אבל מצד שני אמרתי לעצמי, אני פה דוחפת מיתוס לילדים הישראלים, לילדים ולילדות, ומותר לי.
למה את משתמשת במילה מיתוס? מה הופך אותו לדמות מיתולוגית?
מה שהיה מאוד קל, וילדים מתים על הספר הזה, אני לא יודעת בכמה מהדורות הוא נמכר, מלא מהדורות, ילדים באמת מתים על זה, זה ממש שחור לבן. באמת יצרתי את זה black and white כזה. בכל ספר שלי אני מתחילה מהילדות, אני מנסה מהילדות הכי מוקדמת, של הגיבור המופלא לרעה, המודר, המגוזען, כדי ליצור הזדהות חזקה, שאני צריכה לתפוס את הקוראת או הקורא שלי, צ'ק, תאהבו אותו, ואז ברגע שהם מזדהים כבר יש לי אותם. אז באמת עם מרטין לותר קינג, בגלל שהוא כתב יומן כזה מפורט, גם על, באמת על הילדות שלו מגיל 3, את כל ההתגזענויות שכל כך כל כך פוגעניות.
שהוא חווה.
שהוא חווה, וגם הוא כתב את היומן שלו כזה במבט רטרוספקטיבי. אז הוא גם יכול היה לכתוב פגיעות שהוא חווה מגיל 3 או לפני, הוא בעצם ידע למנף אותה, שזה מאוד יפה בשביל ילדים, כי אתה אוכל אותה, בוא נראה איך אנחנו יכולים לצמוח מזה והפוך לאקטיביסטים.
כן.
אז זה בעצם היה השחור לבן, כאילו לבנים מאוד מאוד פגעו בו, והוא ידע להפוך את אנרגיית הזעם והכעס לאנרגיה אקטיביסטית לא אלימה. זה באמת מיתוס, זה המיתוס.
אבל סיפור חייו באופן ספציפי נגמר בצורה מאוד טרגית.
כמו רוב לוחמי החופש, נרצחים.
כן.
אני, זאת אומרת, זה גם מאוד מהדהד לילדים, בלי שאני אומר להם שאני עושה מפגשי סופרת, חורשת הארץ. מיד זה הולך להם, וואי, כמו רבין, לא כדאי להיות מנהיג, כן כדאי להיות מנהיג.
הילדים מגיבים על זה בשיחות?
מאוד, מאוד. זה שהוא נרצח, כאילו, שאלה קיומית.
ועולה השאלה למה?
קודם כל מי? וטוב, הבאתי איך את הספר הזה, אני אלה פוליטית. אני תמיד מכוונת בחשיבה הפוליטית שלי, שאני מכוונת את מאבקי הכוח, מי מול מי, אינטרס, קונפליקט, אוקיי? זה המרובע הזה. ובקיצור, מי מרוויח מזה? זה מה שאני שואלת אותם תמיד, את הילדים, וגם בספרים שלי, מי מרוויח מהגזענות? מי מרוויח מזה שהוא נרצח? אני לא יודעת אם הגזענים הרוויחו מזה שהוא נרצח.
ויש פעמים שילדים עונים לך תשובה לגמרי לגמרי, שלגמרי לגמרי מפתיעה אותך?
זה אחלה שאלה. בספר הזה, ספר שהבאתי אח מתנה, אני ילדה פוליטית, זה ספר שאני משוחחת, מספרת לילדי גן סיפורים קנונים, כל מיני סיפורים קנונים, ואני מכוונת אותם לקריאה פוליטית. זאת אומרת, קריאה פוליטית, כמו שאני אומרת, זה מאבקי כוח, אינטרס, קונפליקט, ואיך אפשר לעשות את ההיפוך, זאת אומרת, ההיפוך של הכוח והאקטיביזם, אוקיי?
וזה באמת אפשר למצוא בכל סיפור, נכון?
כל סיפור.
מרגע שחושבים על סיפורים בצורה כזאת, זה עד כדי כך בולט בכל שיר ילדים הכי תמים, ובכל
לגמרי.
זה שבאמת עולה המחשבה, האם כל הדבר הזה, ספרות ושירה ואומנות, וכל הדברים שאנחנו יוצרים כבני אדם, זה לא התפקיד שלו בעצם. התנגדות למיינסטרים, או חיזוק של המיינסטרים, או, אבל תמיד יש איזושהי עמדה פוליטית.
אני מסכימה איתך לגמרי. את יודעת, זה כמו להרכיב משקפיים מגדריות, שברגע שאת מרכיבה משקפיים מגדריות, את רואה את זה מגדרי, שאת מרכיבה משקפיים פוליטיות, את רואה את הכל פוליטי. אז אפרופו השאלה שלך, אני זוכרת שסיפרתי לילדים סיפור, זה היה יונה ונץ. של פול קורי, את מכירה? לא משנה, משהו על מלחמה. ושאלתי אותם, ילדים מגן דתי, ממלכתי דתי, מי בעצם מרוויח מהמלחמה? כשלי בראש זה היה, סוחרי הנשק וזה. ואז התחילה שיחה, מי שמרוויח זה אלוהים, כי מתפללים אליו הרבה יותר. מי שמרוויח זה האבות, כי הם לא צריכים לעזור בבית, הם הולכים למלחמה. שאלתי משהו מפתיע, כי הוא מאוד מאוד הפתיע אותי, ובכלל, בכל הספר הזה מאוד מאוד הופתעתי, ברגע שסימנתי לילדות ולילדים שאני לא צנזור, שידברו חופשי, הם מאוד הפתיעו אותי. זאת אומרת,
על שום תשובה כזאת את לא תגידי להם, אוי, זה לא יפה להגיד כזה דבר.
לא, זה עוד סבבה, אבל יש פה קריאה באגוז הזהב של לוין קיפני, סיפור מאוד מאוד קנוני שמספרים לילדים בפסח, שהיו ילדים מאוד עניים, הם התביישו בבגדים הלא חדשים שלהם, בשעה של האחרים היו בגדים חדשים, ואז היה אגוז זהב, הם הלכו אחריו, והיה אליהו הנביא בסוף, ונתן להם בגדים, והם חזרו הביתה לבושים במחלצות, ואז אני שואלת בעצם מה זה סיפור כזה של נס, מה זה סיפור הניסים, זה להוריד את האקטיביזם של בני האדם, כאילו ככה הוא העולם, יש עניים שאין להם בגדים, יש כאלה שיש להם בגדים, יש אליהו הנביא, אולי הוא יבוא פעם ויעשה משהו, אבל כאילו משאיר את הבן אדם...
כאילו זה לא תלוי בנו ובעשייה שלנו ובהתכוונות שלנו ושום דבר כזה.
לגמרי.
לא, כי יש סיפורי ניסים שבהם הנס קורה לך, בגלל שאת היית טובה למישהו, סמלת השבת כן. של חנה או כאלה.
נכון, אבל זה גם משמר את המצב הקיים, זה מחזק את השכפול של המציאות, זה כן. לא מערער עליה. ואז כזה אני שואלת את הילדים, תגידו מה, איך אפשר לגמור את הסיפור הזה בלי נס? קבלו את הבגדים שלהם.
כמו ללכת לעבוד ולהרוויח כסף נגיד, או...
נו, תמשיכי.
או
לגנוב,
כן,
לבזוז, לבקש נדבות מהשכנים, להמר, לקנות כרטיס פייס. זאת אומרת, ילדים בני 5, הרפרטואר שלהם, של ההצעות, איך להשיג בגדים חדשים, היה... לא ציפיתי. לא ציפי, ויש לי גם ציורים כזה שנותנים סימוכין, שבאמת זה מה שהם אמרו.
זאת אומרת שבעצם את אומרת להם, תסתכלו רגע על המציאות, הדברים לא חייבים להיות כמו שהם. יש כרגע איזה חוקים, אבל יכול להיות שצריך לחשוב על איך להפר אותם.
אני אומרת, אני יודעת שאתם יודעים את המציאות ומכירים אותה, אבל לא נותנים לכם לדבר עליה, סותמים לכם. יאללה, בואו תדברו, כי אתם יודעים המון. בייחוד שזה ילדים מגנים, מאוכלוסיות מצוקתיות.
כן, yeah. אחד הדברים שבאמת את מדברת עליהם בספר, הוא שהעובדה שבספרות ילדים לא מופיעים ייצוגים לחיים שהילדים האלה חיים, כלומר נגיד גם כשילד משתולל ההורים שלו מכילים, או לכל יותר מרגיעים, מסבירים או משחקים איתו, או כל מיני דברים כאלה, ואין את ההתפרצויות כעס ואת האנישה ואת כל הדברים האלה הקשים שהרבה פעמים ילדים חווים, זה גורם להם להרגיש בושה במה שבעצם קורה להם, או חוסר יכולת לבוא ולשתף בזה בכלל.
נכון, וגם יותר מזה, בסיפורים האלה, מהסוגה שאת מדברת עליה, של הילד הרע שנמצא בתוכי, של לאה גולדברג, או היום הרע של טובה, אם את מכירה, של אורה אייל, לא שואלים אותם אף פעם למה. למה את פתאום כל כך כועסת? מה קרה? כאילו, אם אני שואלת ילדים למה, אז כאילו, על ההיסטור מה שהם עונים, כאילו איזה אלימות הם עוברים בבית, איזה פגיעות מיניות, איזה השפלות. ברגע שאת שואלת למה זה קרה או למה זה קורה לך, שאתה זוהם כל כך שבא לך לפוצץ את העולם, או הולך לפוצץ את העולם, את שומעת את התשובות שבדרך כלל גם בספרות לא שואלים את הילדים למה, רק גם בפסיכולוגיה. תנהלי כעסים, את יודעת כל זה.
כן, לך יש ספר שבו על התאה קטנה וחמודה כוזו, יש איזה ארנב צמרירי וחביב שמפתה אותה לבוא איתו למערה, והיא יוצאת משם זוהמת ומתוסכלת וזה.
יוצאת, זה זיקית, היא יוצאת פגועה, וכתבתי אותו יחד עם חברה, אני מאוד מאוד אוהבת לכתוב בצוותא. כן. כתבתי אותו עם דוקטור תמר אשר, כן, אנחנו עוסקות הרבה בפגיעות מיניות באמצעות הספר הזה.
כן, את לא אומרת בספר בצורה מפורשת נכון. שזה מה שקרה לה, אבל ברור שקרה לה משהו שעכשיו באמת משתולל בתוכה, והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, ופרט לספר הזה ולספר מייקי של גליה עוז,
נכון.
שמתעסק בילד שבאמת חווה השפלות וכעסים נוראים בבית, וגם מוציא את זה החוצה, ואנשים חושבים שהוא ילד רע. הוא שובר מופרה. דברים, הוא מציק, הוא הילד המופרע של הכיתה. אני לא מכירה כל כך התעסקות בזה בספרות לילדים ולנוער.
תשמעי, זה ההגמוניה של מה שנקרא צ'יילדיזם. מתת המושג, צ'יילדיזם זה גזענות כלפי ילדים, כמו שיש רסיזם, אייג'יזם, אייביליזם. כן. זה צ'יילדיזם, שבעצם מאפשר למבוגרים לפגוע בילדים. זה מין שימור מצב כזה שלא מאפשר לילדים לדבר, לא רק בקטע המיני, בכלל, על מה שהם, על העולם שהם חווים, שהוא מאוד 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 עשיר ומחתרתי. טראקה מגרדת טיפה וואו.
ואת חושבת שאושר יותר גדול של ספרות שעוסקת בזה, של עיסוק בזה דרך ספרות, היה יכול באמת לפתוח את הדיבור על זה ואת ה...
מאוד. בגלל שהמקום שלי זה באמת המקצועי, זה לעבוד עם ילדים...
כי את במקור גננת, לפני שעשית דוקטורט.
כן, גם גננת וגם אני עובדת במכללה שאני מכשירה גננות, ואני בייחוד מתמקצעת באוכלוסיות מוחלשות. דוגמה, אני זוכרת שבא סטודנט וסיפר את תמר מטפס על הקירות של דוד גרוסמן. ותמיד אצל דוד גרוסמן יש אבא מכיל הכי הכי בעולם, ומביא לו שוקו וחלב ותתי ותתה, כאילו לא עוד מילה אחת בקפה. מה שילדים חווים, כן? ואני זוכרת שהסטודנט שאל את הילדים, זה היה גן מאוד מאוד מוחלש, בנחמדות כזאת, תגידו, גם לכם משאירים אור קטן? כי בסופו של דבר, אבא מושלם השאיר אור קטן, וזה, אני זוכרת שילדה אחת אמרה, לא, לנו משאירים חושך, אור עולה כסף. אוקיי, או לכסף, כאילו, אז על מה אתה מדבר? כאילו, שאתה יוצר איזה נורמה כזאת שאבא הוא מספר סיפור, כמו רותי תישן ותישן, כאילו, לא מספרים להם על החיים של עצמם, אז מה הם ירגישו?
כן.
זוכרת איך היא, זאת הייתה ילדה יוצאת אתיופית שאמרה כזה, בתחילו אורחים, או לכסף.
אז בעצם את מביאה לילדים סיפורים, ומלמדת אותם לראות שתמיד יש באמת קונפליקט, הכוח נמצא בצד אחד, ויש מישהו שאין לו כוח, ואז את מנסה ביחד איתם לחשוב על דרכים שבהם החלש והמוחלש יכול למצוא כוח?
תראי, הספר הזה, שאני ממש, זה היה שנתיים של חוויה מאוד 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 מרגשת, שבזכות החברה שלי סלינה משיח, שהיא לימדה אותי קריאה פוליטית כזאת מאוד אורתודוקסית. אני נפגשתי עם הילדים המון פעמים, זה היה במסגרת העבודה שלי, באתי לראות סטודנטיות, כבר הייתי בגן, כבר הייתי חברה של הגננת, של הילדים וזה. בסופו של דבר אני חושבת שאחרי איזה 5-6 פעמים הייתי מקריאה ספר, סיפור, נגיד לשבור את החזיר של...
אתגר קרת.
כן. שיש גרסה לילדי גן, וכבר הייתי עושה להם כזה ביד, מה קורה כאן? בגלל שהילדים הם כל כך פוליטיים, מי שהם קטנים, כן? מי שהם עוללים, כאילו שתינוק בוכה, הוא יודע איך הוא מפעיל ומסובב את כל המשפחה. זאת אומרת, ילדים הם מאוד מאוד פוליטיים, הם יודעים איך להפוך את המאזני כוח. ממש, הייתי עושה תנועת יד סיבובית כזאת, כאילו, מה נהיה? הילדים והילדות היום מפענחים לגמרי את היחסי כוח, את הקונפליקט, את האינטרס ואת ההיפוך, כאילו כל הזמן ממליצים ליואב במקרה של לשבור את החזיר, או לילדים מאגוז הזהב, או כל סיפור, לא משנה מה, המלצות כאלה, אשכרה כזה מהשטח, מהחיים.
איזה למשל?
להיות ברוגז. למשל, הרבה ילדים סיפרו, אני לא מדברת עם אמא, אני הולכת לחדר, גם ילדים ממצב סוציו-אקונומי גבוה, אני הולכת לחדר, לא עונה לה, לא אוכלת, לא שותה, עד שהיא נשברת. כאילו זה כוח ילדי, ילדים יודעים לעשות פרצופים, את יודעת, פרצוף חמוץ כזה, מסוגר בעצמו, שאת כבר בא לך למות, וכאילו תני לו את כל הסופר רק שיפסיק. טנטרום, בכלל שלא נדבר על הפדיחות של הטנטרום, כי לילדים יש ארסנל מאוד מאוד עשיר, אם רק נשמע, נגיד עם דני גיבור,
של מרים אילן שטקליס.
אני זוכרת ששאלתי, מה דני יכול היה לעשות חוץ מלבכות, כי הוא לבכות סבבה, לבכות זה אחלה כוח, אחלה כלי, אבל מה עוד? ומה שהם לא הציעו, מה דני יכול לעשות? כדי שנורי תשחק איתו. ממש, לשחד אותה, לשחד את הילד השלישי.
שיהיה לך לשחק עם ילד
כן,
אחר,
המשולש, כן. שאחות של, אחות של דני תדבר עם אחות של נורית, האחיות הגדולות יסגרו עניין. שההורים, כאילו, הארסנל שלהם הוא מאוד מאוד עשיר, הוא לא ביבליותרפיסטי כזה, רק אוי מסכן, גם אני פעם הייתי ככה. ו...
בסיפורים שיש בהם, שבהם אפשר לזהות נורמות חברתיות כאלה, שהסיפור נועד לבצר אותן, כשיש נגיד תפקידים מגדריים מאוד ברורים, הילדה בוכה אבל הילד אסור לבכות, או האמא רוחצת כלים, אבא הלך לעבודה, כל מיני דברים מהסוג הזה, הילדים מבחינים בזה שזה, אני אגיד לא בלשונם, קונסטרקט חברתי?
אני לא הייתי ולא כל כך בקטע המגדרי, לי הוא פחות אקוטי מהקטע הפוליטי, המגדרי כן מוכל בפוליטי, אבל אני יותר ממוקדת בפוליטי, לא הייתי שואלת אותם ככה, אלא כשלא נותנים להם תשומת לב, מה עושים? זה לא משנה אם זה אבא או אמא או מה קורה, אלא איך אתה משיג את זה.
לא, עניין אותי פשוט אם הם באים ובעצם מבטאים את העמדות שהם שמעו בבית.
אם ילדים בעצם מהדהדים פוליטית עכשיו בכלל נגיד, זה שואלים אותי המון בקטע של דעות פוליטיות.
אז הם הרי חשופים לזה גם אם לא מדברים איתם על זה ישירות, הם שומעים את השיחות של המבוגרים, הם שומעים חדשות, הם חשופים היום לאינטרנט.
אז זה היה הדוקטורט שלי למעשה, אם אפשר להפליג עד שם. בעצם הדוקטורט שלי לפני 100 שנה היה איך ילדים וילדות מעצבים את תמונת עולם הפוליטית שלהם. מגיל 3 עד 11, זה התמקדתי בגילאים האלה, ומאוד מאוד הראיתי שהילדים בכלל לא מהדהדים את הדעות של ההורים שלהם. כאילו ברובד אחד כן, קל להם להגיד זה רע וזה טוב. אבל האינטרס של הילדים המאוד עמוק זה ה-well-being שלהם.
של עצמם.
כן, הם לא רוצים לסנוע, לא רוצים לפחד. אני עשיתי אותו בצרפת, אז זה היה עם האוכלוסייה שם, והם לא רוצים לא לסנוע את הצפון אפריקאי ולא לפחד ממנו, וגם לא את האפריקאי. ברגע שאת מושיטה להם יד קטנה, הם מחזיקים אותה כזה, נאחזים בה, כמו שהם... לא, אנחנו רוצים לחשוב שהם טובים ושהם מטיבים. אני פחות הראיתי את זה מחקרית, אז יענו דוקטורט זה עם גוש בנקה,
כן.
שזה לא עובד ככה. ואני באמת מאוד מאוד מאמינה בזה, גם בספר הזה הראיתי את זה כזה שחור על גבי לבן, גם עם ציורים. למשל ששאלתי ילדים בגן, ממלכתי דתי מאוד מאוד ימני, זה לא היה בזמן הסמוטריצ'י הזה, אבל בטוח שההורים שלהם הם שם, מאוד ימני. ואני שאלתי אותם איך אנחנו גומרים את ה... זה היה נראה לי לא צוק איתן, איזה אחד אחר, עמוד ענן, לא יודעת, משהו כזה. זה היה מאוד...
זה צחוק של ייאוש או צחוק, כן.
נראה לי שזה היה עמוד ענן, כי זה היה מאוד מתקשר לבני ישראל במדבר, וזה היה גן דתי. שאלתי אותם איך גומרים כבר עם המלחמה הזאת, בין יהודים וערבים. כל התשובות שלהם היו פייסניות של חלוקה, כמו בגן. את יודעת, עושים תורות, מחלקים, כי גן זה הוויה פייסנית.
עולם, כן, עולם שצריך להסתדר בו.
ואז אני זוכרת שהגננת עברה, יש לי גם את הציור של הילדה שאמרה, נחלק חצי חצי, אנחנו נקבל את החצי הגדול, כי הם פחות נחמדים, לא משנה, אבל חצי חצי, והיא אמרה לי, וואי תמר, מה את עושה? האבא של הילדה הזאת, הוא כותב את הנאומים של ראש הממשלה, של ביבי. אז היא לא ידהדה כלום, היא ידהדה את עצמה, כי יש לה את החוויה של הגן, מה עושים כשרבים על בימבה. וכל ההוויה של הילדים זה...
אבל מאיזה סיפור הגעת איתם לדבר על מלחמה שמתרחשת כאן ועכשיו?
הקטע הזה איתה, זה לא היה מסיפור, זה היה משיחה ששמעתי. הם, נראה לי בלגו הם ניסו לבנות טנק. חשבתי להשתלב בזה, טוב, זה אני גננת. והוספתי מהידע שלי על טנקים, אני לא זוכרת מה זה היה, משהו על צריח. והתפתחה מין שיחה כזאת, ילד אחד אמר שיש נשק שהוא בזוקות.
כן.
כאילו זה היה מצחיק, כי זה היה מסטיק בזוקה, אבל הוא ידע משהו ממלחמת השחרור, לא יודעת. כאילו התפתח כזה, אבל בספר על הסיפור מלחמה זה היה על יונה ונץ של פול קור, של הנץ נמאס להיות נץ, והוא מחליט להיות יונה, אבל שאלה אם זה עובד. ספר כזה קצת פלקטי, אבל הוא היה טריגר.
כן. אז באמת נחזור לביוגרפיות. לא, תשמעי, זה מעניין. נכון. עשינו דיטור קצר, אבל
ילדים זה ממש מרתק, אם פשוט נותנים להם בלי כל החסמים ה...
מעניין אם ילדים אחרי מפגשים איתך, יכולים שיספרו להם לשמוע סיפור שמקריאים להם בלי ישר לחשוב, למה היא הגיבה ככה, ילדה, היא יכלה לעשות ככה, היא לא הייתה צריכה את זה, היא כן הייתה צריכה את ההוא.
ילדים נורא נורא אוהבים לדבר איתי, זה הברכה שלי. ממש.
כן.
וגם אני נורא, בגלל שאני מהמקום הסקרן, מאוד מאוד סקרנית כזה, אז שיחות הן תמיד כיפיות, ממש.
טוב, את מקשיבה להם, כמו שאמרת קודם.
נורא סקרנית.
אז נחזור באמת לביוגרפיות. אז מרטין לותר קינג היה הראשון, ואיך בחרת את האחרים? מי הם היו ואיך בחרת אותם?
השני היה מהטמה גנדי. טוב, העיקרון. קודם כל שיהיה איזה פזורה, שזה לא יהיה רק אפרו-אמריקאים, זה היה חשוב לי. אז יש את מהטמה גנדי שהוא מהודו, שגם היה לי מאוד מעניין לצלול לדעת מי הוא. כזה, הוא כתב 100 יומנים. לא קראתי את כולם, אבל הוא היה בן אדם כותב, בן אדם שעושה כל הזמן פאוזות וחושב. הוא היה גם נורא נורא יצירתי, זה מה שהגניב אותי אצלו. נורא אהבת יצירתיות ומאבק לא אלים, כמו שאנחנו רואים גם עכשיו. לוחץ על כפתורים של יצירתיות שאנשים לא ידעו שיש בהם. שהידיים כזה קשורות לך לא להיות אלימת, יש לך מקומות אחרים. אז הוא מאוד מאוד הגניב אותי. נלסון מנדלה, אני חושבת שביקשו ממני, הוא לא הגניב אותי, מי שהגניבה אותי מאוד זאת אשתו, וויני מנדלה. הביוגרפיה על מנדלה, כתבתי אותם בשלושה טייקים. אחד זה היה מהמקום של הבת שלו, של לינזי מנדלה, שהיא מאוד מאוד הסעירה אותי. היא ילדה מוזנחת בגלל הקריירה האקטיביסטית של ההורים שלה. מאוד מאוד מוזנחת.
ומה עלה בגורלה? איפה היא היום? מה היא עושה?
אחרי שהיה מן הפיוס והייחוד לשם גירושין, היא הייתה מאוד עם אבא הייתה וזה, אבל לינזי, היו לה 4 הריונות בגיל צעיר, כל אחד ממישהו אחר. היא מאוד עניינה אותי וכתבתי באמת מהעיניים שלה כילדה בגיל 14, ואז אמרו לי בהוצאה, לא, את צריכה את מנדלה. ולא הלך לי מנדלה, כי הוא 28 שנה בכלא, כי הוא מה אני עושה עם... הוא לא היה אקטיבי, כל העולם היה אקטיבי בשבילו. אז כתבתי מהמקום של וויני מנדלה, שהיא בעצם האקטיביסטית הגדולה, ממש.
שנשמעו עליה גם השמצות גדולות, אבל במהלך השנים.
ככה זה מנהיגים ומנהיגות הם יצריים, אבל היא יכלה את כל הנידויים, וזה היה עונש נידוי. אבל גם כתבתי כמעט את כל הדרפט ולא רצו, אז הייתי צריכה לחזור למנדלה, שלא היה פשוט לכתוב עליו. כתבתי גם על נשים, על וואנגרי מתאי מקניה, שמאוד הזדהיתי איתה, ואני חושבת שהכי הכי הכי הזדהיתי עם מריאט ביצ'רסטו, הסופרת הלבנה שכתבה את...
או ילדות כן, טוב, כן.
שבתור לבנה פריבילגית, מאוד הזדהיתי עם המקום שלה, כסופרת שמנסה באמצעות הספר שלה לשנות עולם וגם להצליח.
כן, יש היום איזו נטייה להגיד, תניחו שאנשים יספרו את הסיפור שלהם, ואל תבואו באמת אתם הפריבילגים... לספר את הסיפור הזה, כן. אבל אני חושבת שזה איזשהו שלב בהתקדמות הזאת, שבכל זאת הפריבילגית צריכה לספר את הסיפור של
המוחלשת,
כי כל עוד למוחלשת עדיין אין קול בכלל.
כן, טוב, זה נושא באמת לשיחה.
לא, כי אמרת שאת מזדהה איתה, אני מניחה שם מהנקודה הזאת, של הנה אני אישה יהודייה, אשכנזית גם, אני חושבת, כן. בישראל, בכל זאת, פה בארץ את בעמדה הפריבילגית.
וכותבת על רובן אברג'י.
כן, כאילו... על הפנתרים השחורים ועל...
אני לא מקבלת את הפרדיגמה הזאת ששחור יכתוב על שחור כן. וסיני יכתוב על סיני. זה, לא, זה נראה לי אנטי ספרות. כאילו הכוח של הספרות זה באמת להיכנס נעליו של כל אחד באחת, ושל חתול, ושל הברז שלך במטבח, כאילו זה הקטע. אבל זה נושא לשיחה אחרת.
לא, זה דווקא מעניין, הייתי דווקא רוצה שתרחיבי על זה.
אין לי משהו מושכל לומר על זה, אלא שאני נורא נורא מבינה את הארי ביצ'רסטו, או הסיפור על הולדות תום, הוא צנח אליה במין התקף מניה שלה, מניה דתית, אבל אני מאוד, כל הסיפור הזה הוא עם סימוכין, זה לא שהיא המציאה איזה פנטזיה, אז היא הייתה כן. כל כך מלקטת מידע כל הזמן, קצת כמונו, כולנו, על הכיבוש, כן, אנחנו, מה קורה במספרייתא, מה קורה בשייח' ג'ראח, מה קורה פה, אנחנו מלקטות איזה, ויוצא מזה משהו בסוף, איזה מכלול, זה מה שבעצם קרה עלה, היא הייתה מגיל שש, מאוד 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 קשובה, מאוד 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 פוליטית, היא הייתה ילדה פוליטית, צורה מדהימה, אני מאוד אוהבת אותה ממש, היא...
ואת החלטת לכתוב מעיניו של הדוד תום עצמו.
את הספר, או אל הדוד תום, כתבתי, הרשיתי לעצמי כזה ללכת עוד צעד איתה, כי בעצם כשהיא כתבה את או אל הדוד תום, היא כתבה מנקודת מבט של גבר, שלא כתבו עד אז. ועוד שחור.
ועבד.
ועבד, כאילו היא עשתה משהו ממש ממש מהפכני בטירוף. וזה לא שהייתה איזו אישה, את יודעת, פריבילגית, הייתה משכילה בזה, הייתה אישה מאוד מאוד ענייה, מאוד ענייה, היא הלכה עם נעליים עם חורים, ומרובת ילדים, ומרובת ילדים מתים מחולרה, כאילו הייתה קשת יום,
כן.
לא אשכרה, גם בעלה היה לא יוצלח כזה, כאילו לא גר איתה בבית, הוא היה עובד פה, שם, סיפור.
כשאת מביאה את הסיפור הזה... שוב, חזרנו במקרה שוב לאפליה של שחורים בארצות הברית, אבל כשאת מביאה את הסיפור הזה לכאן ועכשיו, הילדים רואים את המקבילה?
לא בהריית ביצ'ה, זה, אני חושבת שגם תלוי בכיוונון הפנימי שלי.
כן.
כשאני מספרת על הריית ביצ'רסטו, אני תמיד מספרת בהקשר שלי כילדה קטנה, הייתי מאוד מאוד חולה, מאוד מאוד חולנית, והייתי צריכה להעביר הרבה שעות בבית. כזה לא היה מחשב, לא טלוויזיה, את יודעת. אפילו לא ידעתי לקרוא בהתחלה, הייתי חושבת המון. כדי להעביר את הזמן, הייתי שמה את עצמי במקום חתול, את יודעת, נמלה. היה לו משחקים כאלה, חצי הזייתיים כאלה. היה לי עולם כזה... משם באמת, כשאני מספרת לילדים, אז אני, ואני נורא נורא אוהבת חיות, ממש ברמה שרוטה כזאת. אני מספרת להם איך הייתי חושבת, איך אני אספר את הסיפור של הנמלה או של הג'וק. היה לי קטע עם הכבישים, נורא אהבתי הכבישים, בטח כי הייתי שיכולה להסתכלת עליהם. חוד שפעם אבא שלי הרג הכביש ולא דיברתי איתו שבוע, כאילו זה... אז אני אספר את העולם לעצמי, כזה מהמקום של הכביש, וככה גם אף אחד לא יפגע בו. היה לי עולם כזה עשיר של ילדים בלי גירויים. אז אני אספרת להם את זה תמיד מהמקום של הריית ביצ'רסטו, כי בעצם זה היה הסיפור שלה.
שמה?
התייתמה מאמא שלה מגיל מאוד מאוד צעיר, ואחד מהמשחקים שלה היה לבקש מהאחיה שיקבור אותה באדמה, אשכרה הוא היה קובר אותה, שיחסה אותה, ואז היא תהיה עם אמא בגן עדן, כל מיני, גם היא הייתה מאוד מאוד דפרסיבית, כאילו, המצבי רוח שלה היו קיצוניים, שהיו לוקחים אותה לכל מיני מקומות, אבל לקטע של העבדות היא נחשפה אחרי דיפרסיה עמוקה בגיל 5-6, שלחו אותה לכפר לשנה לסבא וסבתא, ושם היא ראתה זוג עבדים משוחררים. בארצות הברית, בצפון. והיא ראתה פעם אחת את העבד המשוחרר, היה נורא חם, והיא ראתה את כל הגב שלו מצולק. מהמכות של השוט, ואז היא התחילה להתעניין, והיא גם הבינה, היא התחילה לצוטט, היא הייתה ילדה מצוטטת עם אנטנות כזה, ואז היא גם קלטה שהיה לה זוג עבדים הזה, גם ילד שמכרו אותו, לקחו ומכרו, וזה בעצם הבסיס שלו אל הדוד תום,
כן.
ואז שניסו לקחת את הילד ולמכור, והאימא הגנה עליו, וזה, הכל הוא מאוד מאוד מהחיים שלה. איך הגעתי לזה?
אני שאלתי אם הם יודעים, אם כשאת מדברת עם ילדים על זה, האם הם יודעים לעשות את ההקשר לכאן?
כן, עם מרטין לותר קינג זה עובד מיד, ממש. כאילו ככה. לא רק יוצאי אתיופיה בישראל, גם הרבה פעמים ילדים מדברים על ביתר, על קריאות שהם אמרו במשחקים של ביתר, ואומרים יותר אני לא אגיד כי אני יודע כמה זה פוגע. כן, כאילו ההיפוך הזה עובד טוב, מרטין לותר קינג עובד הכי טוב, כאילו אין לו ניואנסים, הוא ממש ספרותית זה לא כל כך מוצלח, כי לא עשיתי אותו דמות עגולה יותר מדי מיתית,
כן.
אבל על הילדים זה עובד ממש טוב, ממש.
ויש איזה דמות שניסית להעביר באמצעותה איזה מסר וזה לא מצליח?
מסר יותר מורכב הכוונה.
כן.
ניסיתי שלא, ניסיתי להיות מאוד דבקה לעניין שאני מייצרת מיתוסים עכשוויים, אולי עם רובן אברג'יל, שזה היה סיפור כזה יותר שכתבנו ביחד על החיים שלו, אז היו לו כל כך...
איך באמת הוא הסתנן לסדרת הביוגרפיות של אחרי? כולם מלבדו זה בכלל לא אנשים מפה.
נכון.
רגע, וכל האחרים גם כתבת אחרי מותם, נכון?
כן, זהו.
שאז יש לך בכלל חירות אומנותית.
לגמרי, לגמרי. איך זה היה? סטודנט אחד ראיין אותי, הוא עשה עבודה סמינריונית על הביוגרפיות, לפני רובן. הוא היה בהתחלה נורא אוהד, זה היה מאוד מאוד נעים, ופתאום הוא נכנס בי, והוא אמר לי, תשמעי, מה, את לא מבינה שאת כותבת הספרים רק כדי שאשכנזים פריבילגיים יקנו אותם לילדים שלהם, ואז הם יעשו וי על כל האקטיביזם החברתי שלהם, כאילו הנה קניתי להם הם יודעים וזה. את לא מבינה שזה מה שאת עושה, אבל הוא ממש נכנס בי כזה, גם ככל שהוא דיבר הוא התחמם בי, וכזה אמרתי לו, וואלה אתה צודק, מה אתה מציע? אז הוא תכתבי על מישהו מכאן.
אבל זה דבורה עומר כבר עשתה.
אז זהו, ומאחר והכרתי את רובן ב... היינו שותפים למאבק נגד הגירוש של הפליטים, וגם...
אתם שניכם ירושלמים.
כן, וגם אחי הבכור היה איכשהו ב... גם השני, גם יוריק, במין מזנב בפנתרים במובן החיובי, אז התקשרתי אליו והצגתי את עצמי, וככה זה התחיל, אז באמת הוא סיפר לי...
אבל כאן כבר לא יכולת להפוך אותו למיתוס, כי קודם כל זה אדם חי, מוקף באנשים שמכירים אותו ומכירים את הסיפורים מחייו, וצריך היה להיכנס לזה שיש לו פנים יותר חיוביים ופנים יותר שליליים.
באמת, אני מספרת את זה, לפני שהתחלתי לכתוב את הספר הזה, בכלל שניגשתי, אבל כל כך הזהירו אותי, יאללה, כאילו למה את מכניסה את עצמך? אחרי המזרחים, כל הקשת הדמוקרטית המזרחית, תיכנס בך, ואתה...
שוב, בגלל שאת אשכנזייה שכתבת סיפור של כן. מזרחי?
והפנטרי, מה את יודעת, תדברי על רובן, על אברג'יל, אז אלה והילדים שלהם והנכדים שלהם והנינים שלהם ייכנסו בך, כי לא דיברת, את לא יודעת איזה אלימים הם ומה הם יעשו לך, באמת, כאילו... לא נבהלתי, כאילו ככל שהבהילו אותי זה סקרן אותי, כאילו מה יכול לקרות? כאילו את כותבת בספר שהכל, יודעת, מכסים את זה, פרי דמיונה וזה, והכל היה ההפך, ממש. מה שהפחיד אותי, פשוט הכל היה ההפך. הכי התקבלתי בזרועות פתוחות, גם אצל רובן, גם שאמרתי לו, תשמע, זה לא כדאי שנכניס, זה לא יעבור, קשוח מדי, אמביוולנטי מדי.
חוויות חיים שהוא עבר והיו קשוחות מדי מכדי לספר בנוער?
לא בקטע של סמים, אפילו לא בקטע של זנות של ילדים, שזה הכנסתי, אבל היו דברים אחרים שחשבתי שזה פשוט יכול לטשטש מהעיקר. אז ביחד כזה, בשיח דיאלוגי כזה, באמת אמרנו מה המטרה העיקרית שלנו, וכן, כן במטרה האמיתית, המטרה האמיתית של רובן, שהייתה חשובה לו במטרה האמיתית שלי.
כמה מפגשים כאלה היו לכם?
וואו, המון. נהיינו חברים, כי הוא יודע, הקטע הכי כיפי. נהיינו ממש ממש חברים עד היום.
זה עוד פחות פשוט לכתוב סיפור על מישהו שהוא חבר, לא?
הרגשתי שזה מין חוצפה כזאת, כאילו אני מדפדפת לו בחיים, כי הוא מספר... כל אחד אוהב לספר על החיים שלו, אני מכירה את זה, נכון? אולי בהתחלה לא, אבל אחר כך. הוא מספר, ואז אני אומרת לו, טוב, זה לא, זה כן. אני הרגשתי אי נוחות גדולה, אבל ראובן היה ממש סבבה, כזה אנחנו קוראים לזה הספר שלנו, גם על כל פסיק הוא עבר, הוא גם הקורא הכי הכי דקדקן שיכול להיות בעולם, כזה, כאילו, הוא לא קורא, הוא סורק. את יודעת, כל רווח, אם יש שני רווחים ולא אחד, מיד סימון.
כן.
זה נהיה משהו כזה משותף.
וגם עם הספר הזה את עושה מפגשים עם ילדים?
בטח, אנחנו עושים גם ביחד. יש לנו מין פורמט כזה הכי מוצלח, שאני עושה את הפגישת חימום, אני באה לכיתה ומספרת על הספר, איך כתבנו, בלה בלה בלה, ואחר כך רובן לוקח לסיור במוסררה, אם זה בירושלים.
מראה להם איפה הדברים היו?
כן, כי באמת אני לא המעניינת. ואז אני מראיינת בקטנה את רובן והוא מספר.
אבל עולות שאלות על, נגיד, איך זה שהם נלחמו על כל מיני דברים לפני 40 שנה, ועדיין יש דבר, יש מצוקות דומות שעדיין קיימות.
מהילדים?
כן.
תראי, הילדים, קודם כל זה שובר קשר של שתיקה. אני פשוט נזכרת במפגש האחרון שהיה לי, ילדים מספרים על העוני. בדרך כלל ילדים לא פותחים את העוני שלהם, ולא של ההורים שלהם, ולא שההורים שלהם לא למדו את כל הכיתות בבית ספר, ולא סבתא שלא ידע כוח. כל מיני כאלה. זה קשר של שתיקה אצל הילדים שהוא, זה בכיתה, זה לא משהו אינטימי.
כן.
שזה נראה לי ממש ממש חשוב. ופתאום יש להם גיבור, אני תמיד אומרת להם, הנה, הארי פוטר עומד לצאת מהספר, וזה רובן אברג'ין. ורובן הוא קריזמטי בטירוף, כאילו הוא יכול לדבר שעה וחצי עם ילדים, הכי הכי עם הפרעות קשב וריכוז כביכול, הם לא יזוזו. הוא ממש, לא ראיתי דברים כאלה. ואז הם מדברים. כאילו מדברים את מה ש... את יודעת, מה שמושתק, מה שאמרתי לך, שחשמל עולה כסף. לא לכולם יש מלא כסף בבית, ויודעים מה זה אוברדרפט, ויודעים מה זה חובות. זה אפשרות לדבר על זה.
אבל אז את מגיעה למקום שהוא באמת חורג מהספרות, בגלל שזה, את באמת פוגשת את קהל הקוראים, אז ברגע שהילדים באמת מספרים לך את כל הסיפורים האלה על החיים שלהם, זה צריך הרי להיות מטופל אחר כך גם. הרי יש ילדים וילדות שסיפרו לך על תקיפות מיניות ועל כל מיני דברים. הרי את לא יכולה להגיד, טוב, שלום, נגמר מפגש הסופרת ואני הולכת.
נפריד, במפגש סופרת, זה קודם כל זה מול כיתה 2, לפעמים 3, וילדים יכולים לדבר על עוני, אבל לא על דברים כאלה פוגעניים.
כן.
דברים פוגעניים, הם היו בייחוד בשיחות עם ילדי גן, בקבוצות קטנות, וכמובן שאני לא יכולה לסגור, כאילו זה עולה, אני לא גרד, אבל אני לא יכולה לסגור כי אני לא טיפולית, אבל אני תמיד מדווחת, מעבירה הלאה, אם זה לגננת, אם זה לגורמים טיפוליים מוסמכים, לגמרי.
את רואה, זה למשל משהו שסופר שכותב על האבא המכיל שמביא כוס שוקו ומשאיר, או לא צריך להתמודד איתם.
בדיוק. כאילו, אוקיי, אבל מה פועל יוצא? שילד לא מדבר על כל הקשיים והמצוקות שהוא חווה. מן הסתם הוא יהפוך גם לאבא כזה, או אמא כזאת, או זה יהיה מאוד מאוד קשה שהוא לא יהיה כזה.
כן.
אבל אם אני מאמינה בתום ליבי, לפחות דיברנו על זה, נתנו לו כלים בשיח, לא אני נתתי כלים, הוא נתן, לכן אני אומרת נתנו. איך בדרכים לגיטימיות, גם הוא יכול לעבור ולעשות היפוך.
כן. אז מי נמצא עוד ברשימה של ה... ביוגרפיות העתידיות שתכתבי?
אחרי שש ביוגרפיות כזה טיפה נכנסתי לסכמה כזאת, שאני יותר מדי מכירה אותה איך זה עובד, מין שליש ספר, אני יוצרת הזדהות עם הילדות של הגיבור הגיבורה שלי, התחיל לשעמם אותי, אז אני בפאוזה מהביוגרפיות.
אבל יש בטח כל מיני גיבורים וגיבורות שעוד צריך להכיר אותם לילדים, לא?
אבל אני צריכה שיהיה לי הרפתקה כזה לכתוב, לא שאני צריכה שהספר גם יכתוב את עצמו, גם שהתחקיר כזה יהיה מאוד מגרה. התחקיר שלי הוא כאילו שנה, שנתיים, אני נורא אוהבת את הקטע של ההיסטוריונית כזאת אינטרדיסציפלינרית, גם מוזיקה, גם אומנות, גם זה שכל תקופה. עכשיו מה שאני עושה, אני נורא מקווה שזה יצא לפועל, אני עושה מין מילון כזה של מאבקים, אחרי שצברתי המון המון ידע על מאבקים לא אלימים לצדק חברתי.
גם לנוער?
אפילו לילדים יותר קטנים.
איזה ערכים למשל יש בו?
גם אפילו, את יודעת, טריוויאליים כזה, אני נורא נורא נהנית מזה.
כן, זה נשמע נורא מסקרן.
כן. זה נורא כיפי, כי את יודעת, יש ספרים כאלה על דמוקרטיה עכשיו, מין ספרים שהם סבבה. סבבה לגמרי, אבל הם ספרי מידע. כן. כאילו שדמוקרטיה זה מאתונה, ואז דערה, לא כללת עבדים, ואז את הנשים, ואז את יודעת כל הזה. אבל בחוויה שלי, דמוקרטיה, או הערכים הדמוקרטיים, זה רוח האדם, זה באמת הצדק הטבעי שיש לכל אחד, לכל ילד.
כן.
אז אני באמת לוקחת כזה סיפורים מכל היוניברס, מכל התקופות. זה מה שמעניין אותי גם היסטורית, אנתרופולוגית. אז נאמר, בשין, אז השביתה הראשונה בהיסטוריה, שהיא הייתה למעשה במצרים של רמסס, לא בקטע של בני ישראל, אלא של האומנים, רבי האומנים הכי הכי גדולים במצרים, שבנו את הפירמידות, את הארמונות קבורה לרמסס, והוא התחיל לקצץ להם במזון. הם קיבלו את את השכר שלהם במזון, ואז הם עשו שביתה, שזה נורא נורא מעניין, כי בעצם הם ידעו, אפרופו מאבקי כוח, שאין לו עוד אומנים כמותם, ואם הוא יוציא אותם להורג, הרי זה החברה...
לא יהיו לו ארמונות הקבורה שהוא רוצה.
בדיוק, והוא לא יכול להניש אותם. אז הם קודם כל ברחו להרים, שלא תפסו אותם, אנשים שלהם עשו את המסע ומתן, והם ניצחו, קיבלו את השכר שמגיע להם, וכל זה כתוב על פפירוס, זאת אומרת שזה מתועד. זה
כן, לי יש זה... גם במילון הזה משהו מהתקופה שלנו?
של ישראל, כאן ועכשיו, קצת לא, זה פחות עניין אותי, זה יותר מדי כאן ועכשיו, יותר מדי ישיר, אבל...
אבל של המאה ה-20, ה-21?
כן, אני עושה כזה, אבל לא ממוקדי הכוח המערבים, זה פחות, למשל, יש מחאה שאני ממש אוהבת שהייתה באיראן, של הקורדים ביריבן, 2003, אני לא טובה בתאריכים, נראה לי או 3 או 13, משהו עם 3 ועם 2000.
לא נורא, כן.
אבל עכשיו היה עונש כזה, שאם מישהו מפר את הסדר הציבורי, במחוז שלהם, של הקורדים, הרשויות האיראניות, מלבישות אותו בלבוש אישה קורדית, גבר, ומסובבים אותו בעיר.
אני ראיתי את הצילום שגברים הצטלמו במיוחד והעלו לרשת צילומים שלהם בבגדי נשים, גברים עם זקנים, גברים מאוד שריריים, לבשו שמלות ולבשו כל מיני דברים נהדרים כאלה, כן.
שזה מדהים, מחאה בפייסבוק היא גם כזאת, כאילו גם נורא נורא מגדרית, והם גם כתבו, זה לא בושה להיות אישה, זה לא בושה להיות אישה קורדית, אנחנו אוהבים את הבגדים שלנו, כאילו זה היה זה. מחאה מדהימה, והעונש בוטל, זה מה ש... זהו, אין את העונש הזה, זה קצת כמו מרדכי היהודי והאמן, כאילו מובילים את זה בעיר, חוצות כן. העיר, כל השיימינג הזה.
הם נטרלו את האפשרות לעשות שיימינג, כשהם הבהירו שזה לא מביש אותם.
בדיוק, הם באמת הסתכנו. אגב, הצלם שצילם, שהוא התחיל את זה, הוא הוצא להורג, זה עצוב, זה אני לא כותבת לילדים.
כן.
אבל יש גם את ה... נאמר... במאי האיראני שאסרו עליו לעשות סרטים, לא טובה בשמות, בטח את יודעת מי הוא. אחד הגדולים, ממש. Mm-hmm. ואז הוא צילם סרט שקוראים לו זה לא סרט. כמו שעכשיו אנחנו עושים דגל פלסטין וזה לא דגל פלסטין.
כן.
אז הוא צילם בפלאפון, הוא עשה במסקינג טייפ מין ריבוע כזה על השטיח שלו, שזה הפריים. וזה לא סרט, והוא הבריח את זה בהוגה, בדיסקונקי, וזה הגיע לכאן. אז זאת אומרת, אני מאוד אוהבת דברים שהם כאילו בזווית העין של המערביים.
וזה גם מלא יצירתיות. נכון. קודם את אמרת שכשקושרים לנו את הידיים, אנחנו נאלצים למצוא דרכים אחרות.
זה מה שאני ממש אוהבת. אני מקווה שזה יעבור, את זה ההוצאות המיינסטרים, זה לא פשוט. כי תמיד הם חושבים שאם כותבים על מחאה זה כאילו מייצג צד אחד. את הפרקטיקות האלה והטכניקות האלה, כל אחד יכול לקחת.
זה ברור שמחאה תמיד מייצגת את מי שלא נמצא בעמדת הכוח הרשמית.
כן.
זאת אומרת, לספר הזה אין עדיין...
אני מקווה.
תאריך יעד.
אני, מה זה מקווה? לא רוצה כזה, זה ממש ב... אני מקווה לסגור עם אחת ההוצאות, כי הוא לא כל כך התקבל בברכה, אבל לדעתי זה ממש מגניב גם כזה, באמת צברתי מלא ידע, גם שאני באה למפגשי סופרת, בסוף השנה אז אני אומרת לילדים, מה אני עכשיו עושה? אני עושה מילון על, על מאבקים. ואז אני אומרת, טוב, א', יש לי את זה, ב', יש לי את זה, ג', אין לי, מה, יש לכם רעיון? וזה מתחיל כזה כמו ארץ עיר.
כן.
זה א', ב', נורא...
איזה רעיונות קיבלת מהם?
אחד ש... כל מיני, ממש. אחד שממש כזה חשבתי עליו הרבה, זה ד', חשבתי שבד' הם יגידו דמוקרטיה, זה היה כאן, בתל אביב, הם אמרו דיון. וכאילו אמרתי לעצמי, וואלה, לאן הגענו שדיון זה כבר, את יודעת...
סוג של מחאה?
שזה מאבק, מאבק כאילו ליצור מרחב שהוא דיוני, וכאילו גם הלכנו לבב שזה ויכוח, שזה גרם לי לחשוב המון.
כן, כי משהו... הם אמורים להיות אקטים יומיומיים.
כן, ושזה כאילו, עבורם זה היה לא משהו לעומתני, לעומתי. איך שאומרים את זה? לעומתי.
טוב, אני מחכה לספר הזה, באמת אני מחכה.
גם אני, המון אנשים מחכים, וגם אני נורא רוצה להשאיר לו דפים לבנים, שכל אחד יוכל להשלים, כי יש כל כך הרבה מאבקים בכל העולם.
כן. טוב, תודה רבה לך, תודה.
בכיף, תודה שהקשבת לי.
להתראות.